רב אוהב ציון, איתמר בן זהבה לזיווג הגון בקרוב. רבותיי, אנחנו נדבר היום על בישולי גויים במאכלים. נשתדל קצת לפרט את הסוגי מאכלים, במה חוששים לבישולי גויים, במה לא, מה קורה בבתי מלון, באולמות, במסעדות. מעט נדבר על הנושא הזה. ראשית כל צריך לדעת, דעת מרן השולחן ערוך ביורה דעה קופיות ג' שגם בבית של יהודי יש איסור בישולי גויים. זה מחלוקת ראשונים, דעת מרן להחמיר. ולכן גם בבתי מלון, מסעדות, אולמות, שייך את הנושא של בישולי גויים, זה ברור ופשוט. כדי למנוע איסור של בישולי גויים, יש שני דברים שאנחנו הספרדים מחמירים בזה, וזה מה שנקרא בישול ישראל לחומרה. לדעת הרמ"א, אחינו אשכנזים, די בהדלקת האש, כולנו יודעים את זה. לדעת מרן השולחן ערוך, לא די בהדלקה, צריך גם כן הנחה. כשאנחנו אומרים הנחה, הרב עובדיה יוסף מקל, אפילו שהגוי הדליק את האש, אבל אתה מניח את הסיר. הוא הניח את הסיר ריק, ואתה שם את האוכל בתוך הסיר. מי שגרם את הבישול זה אתה, ואתה זה יהודי, ממילא מועיל כאן, וזה נקרא בישול ישראל לחומרה. הסיבה של איסור בישולי גויים, חכמים רצו להרחיק אותנו, היום זה נראה לנו קצת כאילו חשש רחוק, חתנות, מי יבוא להתחתן איתם, אבל רק שנבין, ואפשר לראות את זה לצערנו הרב בהתבוללות בחוץ לארץ, פעם היו גרים בשכנות, לא כמו היום שכונות אחרות לגמרי, היו לגמרי באותו בניין, באותה חצר היו גרים, באותו חצר היו גרים גם גויים וגם יהודים. חששו חכמים שמה תאכל מהאוכל של הגוי, יעשה פה קירוב דעת, וחלילה מחר מחרותיים הוא יבוא לישא את ביתו, או הבת שלך תישא את בנו, וכן על זה הדרך. לכן חכמים גזרו עלינו לא לשבת איתם במסיבות שלהם, לא בחתונות שלהם. היה אחד שאומר לי, בעל עסק שיש לו כשרות שלנו, גוי, הוא אומר לי, אני מזמין לך אוכל גלת סגור, גלת עם כשרות, ואני מאמין לו, אסור לשבת לאכול איתם, אסור. בכל אופן, יש עוד טעם אחד, שמה יאכילנו דבר טמא. נפקה מינה בין שני הטעמים, לגבי חילוני מחלל שבת, מומר, מחלל שבת בפרסיה, אם זה מטעם של חתנות, אין לנו בעיה בכלל, ולכן, וכך פוסק מרן, וגם הרב עובדיה להלכה, ולכן, אפשר, אם עומד על השיפודיה, עומד בדרך כלל, באולמות, בבתי מלונות, אנשים שלצערנו הרב, רחוקים משמירת תורה ומצוות, והוא השף, והוא הטבח, וכו' וכו', אין בעיה. אין בעיה, אנחנו הספרדים, אין בעיה, למה? כי אם יש לו בת כשרה, צנועה וחסודה, מותר לישא אותה, הוא יהודי, הוא יהודי, ולכן אין בעיה. יש את החשש שמא יאכילנו דבר טמא, ופה אני אומר לכם את האמת, לפעמים בעל עסק שהוא עצמו לא אוכל, למשל, מה שמצוי, אלים גוש קטיף, אלים גידול מפוקח, הוא אוכל בבית רגיל. ממילא אחד כזה יכול מאוד, אם אין השגחה טובה, הוא יכול להכשיל, כי בשבילו גוש קטיף, לא גוש קטיף, זה עניין ממוני בלבד. ולכן כשנגמר לו הגוש קטיף, אין לו העלים, הוא הולך ולא קונה מהחנות גידול רגיל. כי הוא לא מאמין בזה, הוא לא מבין את זה. אחד כזה, שמא יאכילנו דבר טמא קיים. ולצערנו הרב אני יודע את זה, למשל, אחד שהוא לא מפריש חלה, הוא לא מבין מה זה הפרשת חלה. אז בסדר, אז אם יש לו משגיח, אין לי בעיה. היה לנו מקרה באחד הקונדטוריות, יש לנו בעל קונדטוריה שהוא אוכל חמץ בפסח, הוא לא שומר כיפור. וזה כואב הלב, כי הכרתי את אבא שלו, היה גבאי בית הכנסת. אבל הגענו לה, שהוא פתח תיק לפתוח כשרות, הפרשת חלה, הוא אומר, בזה אף אחד לא נוגע. אמרתי לו, זה התפקיד של המשגיח. הוא אומר לי, אף אחד לא ייגע, זה התפקיד שלי. מה זה התפקיד שלך? לא רציתי לפגוע בו, אתה שבת לא שומר. מה זה התפקיד? הוא אומר, תקשיב, אבא שלי כל כך הקפיד, אבא שלו הקפיד על הנושא של הפרשת חלה, אז זה מה שהוא לקח מאבא שלו. ולכן, דרך אגב, אני פותח סוגריים, מומר, אדם שהוא לא שומר תורה ומצוות, האם הוא נאמן להפריש חלה? כל העניין שכתבו הפוסקים שלא, כי אין לו נאמנות. אדם שלא שומר תורה ומצוות, אין לו נאמנות. הוא בא ואומר לך, אני הפרשתי חלה, הוא לא נאמן. אבל פה במקרה הזה, אותו בעל קונדטוריה שאני רואה כמה זה קשה לו וחורה לו וחשוב לו, סיכמנו שהוא ישיר את ההפרשה, שהמשגיח יראה, ברור ופשוט, הנחנו את המשגיח שהוא יפריש חלה לחומרה עוד הפעם, אבל אחד כזה כן נאמן. לפעמים יש קופאיות חילוניות שהיא אומרת לך, הרב, אני עשיתי הפרשת חלה, כי אני יודעת שזה סגולה לזיווג ואני רוצה זיווג. בעזרת השם, השם ייתן זיווג לכל מי שצריך. היא אומרת, אז אחת כזאת נאמנת. למה היא נאמנת? אבל היא לא שומרת שבת, לא משנה. אבל אתה רואה שזה חשוב לה. יש לה עניין בדבר הזה, אחת כזאת יש לה נאמנות, וממילא אין בעיה. אם היא אומרת לי, אני מאמין. עכשיו, כן, זה, יש אמונה, ברוך השם. באמת, צריך לדעת, גם היום, נכנסתי לאחד המקומות המסחריים הגדולים אצלנו ביישוב, ואני רואה מישהו עם תלית ותפילין מתפלל מחוץ למסעדה. טוב, עשיתי את הסיור עם רב העיר, סיימנו, אני חוזר, והיה נראה לי שזה אותו אחד, בלי כיפה, מגולח, נראה חילוני גמור. אמרתי לו, אתה הנחת את התפילין, נכון? לפני חצי שעה אתה היית פה? אומר לי, כן. אמרתי לו, איך ריגשת אותי? הוא נראה כלפי חוץ, בטח שום דבר, אין לו סממן. אבל איזה נשמות תאורות, תדעו לכם. והרבה הרבה מהחילונים, רובם הייתי אומר, נשמות תאורות. רק צריך לדעת איך לגשת ללב שלהם. איך להדליק את הניצוץ. נחזור לענייננו. סוגי מאכלים. לא בכל מאכל אומרים בישולי גויים. עכשיו שלח לי הודעת אס-אמס המשגיח. הוא אומר לי, הגוי בישל, תיגן, נקניקיות. נקניקיות עבור עצמו, ארוחת צהריים. האם הנקניקיות לפח, האם הוא עשר תקלי, האם וכו וכו. לא. למה לא? כי הנקניקיות כבר עברו בישול. נקניקיות אוף, או לא משנה מה שזה, א' זה עבר בישול. זה מגיע אליך עם חימום בביקרוגל, וזה ראוי למאכל. בין טבעול, בין אוף. ולכן אין בעיה. דבר שהוא כבר עבר תהליך בישול, שניצל טירס, אין לי בעיה שגוי תגן. למה? זה מבושל. וכן על זה הדרך. כל דבר, יש היום מוכרים פסטות שעברו כבר תהליך בישול. זה ראוי למאכל. לדעת מרן השולחן ערוך, ראוי למאכל כמאכל בן דורסאי. חצי, שליש בישול ובישולי גוי, זה כבר מספיק. ולכן, דבר שאם הגוי מחמם דבר, אין לי בעיה. מרק, הוא מוציא מהמקרר, אין בעיה. אבל דבר שהוא לא נאכל כמות שהוא חי, שימו לב לשני הפרמטרים. דבר שלא נאכל כמות שהוא חי, ודבר שהוא עולה על שולחן מלכים, יש בו בישולי גויים. כשאנחנו אומרים שולחן מלכים, אני מתכוון לבתי מלון, למסעדות, לאולמות, בפרט אותם אולמות יוקרה, המאכל הזה נמצא. ברגע שחסר לי אחד משני התנאים האלו, אין בישולי גויים. אם אני אקח למשל דוגמה שעולה על שיש בו את שני התנאים, חציל. חציל, בכל היום מסעדה, בכל אולם שמכבד עצמו, בתי מלונות יש חצילים, לא משנה, מטוגן, מבושל, יש חצילים. חצי לא נאכל כמות שהוא חי, יש בו בישולי גויים. אבל אם ניקח, באותו דבר בטטה, באותו דבר תפוח אדמה, זה לא נאכל חי. מישהו רצה לטעון לי שבטטה, אם הוא קולף את זה עם קולפן, זה מתקתק וזה ראוי. אבל הציבור לא אוכל ככה בטטה, ולכן יש בזה בישולי גויים. רגע, אבל אם ניקח סלט מטבוחה, גוי הכין מטבוחה, זה לא אסור. למה? כי ממה זה עשוי? מהגווניה. הגווניה נאכלת חיה? כן. אגם שזה עולה על שולחן מלאכים, אבל היא נאכלת חיה, אז חסר לי את שני התנאים, ולכן אין בישולי גויים בזה. מה? ביצים במטבוחה, זה איפה כבודו גר? איפה, תגיד לי, המתכון, תביא לנו. גם בנאכל חי, אין בעיה. פלפל נאכל חי. התבלבלת. טוב, טוב. נחזור לענייננו. הרבה פעמים יש גוי, יש הלכה, כבוש כמבושל. כל דבר שאני כובש אותו, מה זה כבישה? שלושה ימים, יש לו דין כמו מבושל. אם גוי הכין לי כבשים, בסלטים היום יש תירשי, מה שנקרא. כל מיני תורשי, איך אומרים? לא משנה, והוא הכין שמה. הוא עשה את זה כבוש. האם מותר? התשובה היא כן. למה מותר? שיש עליו כשרות, אני מדבר. אחד שאל אותי, תירשי שגוי הכין. מה, לך תדע, ניקה את הירק, לא ניקה, מה פתאום? אני אדבר תירשי שיש, כשרות, וגוי הכין במסעדה את התירשי, את החמוצים, אין בעיה. ולמה? היות וזה לא התבשל. האיסור של בישולי גויים, אם התבשל, לא התבשל, לא אסור. אגם שכבוש כמבושל. אותו דבר, מליחה. כתוב בהלכה שמליח, יש לו דין כמו רותח. מליח כמו רותח, אז זה מבושל. אז עכשיו בכל השחיטות עופות, משחטות של העופות, מי נמצא על הפס של המליחה? ערבים, חוץ מבדת סדר חרדית שהם מחמירים. אבל לכו לאתרות, ערבים עושים את המליחה. מליח כרותח? לא. האיסור בבישולי גויים הוא אך ורק, כמו שאמרנו, בישול. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בישול, זה לאו דווקא בישול. זהו הדין טיגון, הוא הדין צליעה, הוא הדין אפייה בתנור. זה לא מאפה של לחמים, זה אפייה. הוא עכשיו שם לאפות אוף בתנור. יש פה בישולי גויים, חד משמעי, ברור ופשוט. יש מחלוקת הפוסקים לגבי אישון. קיטור, היום אנשים קונים קופסאות שימורים, תירס. תירס. אתם יודעים שזה עובר סוג של קיטור, זה נקרא אוטומציה. סוג של בישול. יש בו בישולי גויים או לא אין בזה בישולי גויים? זה מחלוקת. מי שקונה קופסאות שימורים, לכתחילה, זה אפונה, זה כל הדברים האלה. אפונה, כן, זה לא נאכל חי, והוא עולה על שולחן מלאכים. יעבדו חמים, תודה רבה. תקנה עם כשרות, עם בדץ. למה? כי בדרך כלל בדץ מקפידים שיהיה בישול ישראל לחומרה. אבל אם אתה קונה כל מיני שימורים, רבנות רגילה, בחצור הגלילית, רבנות, לא יותר מזה, אז בישול לגויים לספרדים. יש מחלוקת האם יש בו בישול או לא, זה עוד עניין. אבל אני אומר, לכתחילה, שאתה קונה, תחמיר לקנות עם בדץ. אמרנו שכל דבר שנאכל כמות שהוא חי, אין בישול לגויים. יש היום באולמות היוקרתיים, מביאים לאכול דבר שנקרא קרפצ'יו. מה זה? בשר חתוך דק דק חי. חי, לא מבושל. סוחטים עליו לימון. אז לכאורה יבוא אדם ויגיד לי, הנה בשר נאכל כמות שהוא חי, אז בבשר אין איסור בישולי גויים. זה לא נכון. גם דג סלמון, הרבה פעמים בסושי הוא נאכל סוג של חי. אבל אני שואל אתכם שאלה, בשבת, בליל שבת, אנשים שאוכלים דג, סלמון, זה אוכלים אותו חי? מה פתאום? אוכלים אותו מבושל. גם בשר, בשר נאכל מבושל. מה שהביאו בדרום אמריקה את המאכל הזה, קרפצ'יו, זה לא אומר שאנשים אוכלים פה בישראל בשר חי, ולכן יש בישולי גויים. זה לא משנה איזה בשר, כל סוגי הבשרים. התקשר אליי משגיח כשרות, שהגוי, הוא אמר לי, נכון מותר שגוי ישים כנפיים על הגריל? בבופה, בחוץ, באולמות, יש להם כנפיים. אמרתי לו, למה שמותר? הוא אומר לי, לא, כי כנפיים לא עולה על שולחן מלאכים. כנפיים זה הסטייק של הפרסים. זה לא עולה על שולחן מלאכים. אתם צוחקים, אבל מור אבי שיבדל לחיים, הוא סיפר לי שהם היו קטנים, בערב ביום שבת, המאכל היוקרתי שזה היה כנפיים באורז, וכל אחד היה מקבל חצי כנף. חצי כנף. זה, ככה הם חיו. ככה הם שרדו, ככה הם למדו תורה וחיו באמת ובאמונה. זה לא יאומן. נחזור לענייננו. הכנפיים, כותב הרב פרי חדש, כל סוגי הבשרים, לא משנה כנפיים, תחול, קורקבן, מאיים, שלכאורה זה חלקים פשוטים וזולים, שייך בהם איסור בישולי גויים. כמו שאמרתם, ביצים שייך בישולי גויים, זה לא משנה אם זה שקשוקה, זה לא משנה אם זה חביתה, ולא משנה ביצה קשה. קיים איסור בישולי גויים בביצים, ושוב, למה? כי זה לא נאכל כמו שהוא חי, וזה עולה על שולחן מלאכים. איזה שולחן מלאכים? כן, היום בכל הבתי מלונות, בארוחת בוקר יש ביצים, בכל המסעדות בארוחת בוקר יש ביצים, ברור ופשוט שצריך להיזהר. יש דברים שאין בישולי גויים, כמו שהרב עובדיה הביא, הנושא של קפה, תה, אנחנו בדקנו גם הנושא של סחלב, שוקו, שגוי הכין, כמובן עם כשרות אני מדבר, אין בעיה שגוי מכין. למה? כי אין בזה בישולי גויים. יהודי שואל לגבי שמן. שמן, בין הקנולה, בין השמן סויה, אין בו בישולי גויים. אגם, שהפולים שם עוברים סוג של, כמו בישול, אבל זה לא קליעה, זה לא עובר בישול, אין בזה בישול לגויים בשמן. אתה יכול לקנות שמן גם בקשות רבנות, גם בקשות שמן סויה ושמן קנולה, אין בעיה. אותו דבר סוכר, לא משנה אם הסוכר מסלק או מקנה סוכר, אין בזה בישול לגויים, זה נאכל הסוכר כמו שהוא חי, ולכן אין בעיה בדבר הזה. ביקשתי שיהיה עם כשרות. ולמה? הסחלב אין לי בעיה שהגוי יכין, אבל שיהיה בדץ. ולמה? היות והסחלב, אם אתה קצת מכיר ומתמצא, מעורב בו המון המון חומרי גלם. תסתכל, אי כזה ואי כזה ואלף האים. חברים, לא, לא, לא. אנחנו חוששים ולא... אוקיי. עכשיו, אורז, כמובן שיש בישולי גויים. יש מחלוקת לגבי ממתקים, יש מחלוקת לגבי פיצוחים, דברים שלא מלפטים בהם את הפת. מרן כותב הרי דבר שהוא בא ללפט את הפת, אבל פה מביאים את זה בסוף הסעודה בשולחן מלאכים. האם יש בזה בישולי גויים או לא? מחלוקת גדולה באחרונים, כדאי להחמיר. ממתקים תמיד לקנות עם כשרות, ולמה? היות והממתקים יש בו המון המון רכיבים. תסתכלו קצת, להתרגל להסתכל ברכיבים, ובכלל מי הכשיר את המפעל שם בחוץ לארץ לפני שהוא נתן כשרות? הליין שם עובד על דברים שהם לא כשרים, לכן אנחנו צריכים כשרות בממתקים, כשרות גבוהה. לא לסמוך על כל בדת שאתה לא מכיר ושנתן כשרות לדבר הזה. איזה מה? הרב וסטיים אפשר לסמוך. אבל בגדול לסמוך על אבינו שבשמיים, כן? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. חליבה של גוי בהכשר הרבנות. אתה מתכוון באישור הרבנות הראשית, גוי חלב את זה, מה הכשרות שמופיעה עליו? זו השאלה. הרבנות הראשית לישראל זה לא כשרות, הרבנות הראשית זה אישור שיש כזה כשרות, הרי איך אני... נו, אז איך יש אישור של הרבנות הראשית? אולי אבקת חלב נוכרי. רבנו, זה אבקת חלב נוכרי ולא. לא, תחמיר, אתה גר פה בארץ ישראל, נכון? או אתה גר בדובאי? איפה אתה גר? בארץ ישראל יש לנו כל כך הרבה מוצרים קשרים ומהדרין, למה? למה לסמוך? אה? רק זה חסרה לו, הגבינה. טוב. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים ערב שבת קודש פרשת ויחי. כותב אחד מהראשונים בספרו יראים, כמו שיש איסור לא תונו איש את עמיתו, אסור, יש הונאת ממון, אסור לי לגנוב את הזולת, ויש הונאת דברים. מה זה הונאת דברים? לצער את הזולת, זה נקרא לא תונו. כותב אותו אחד מהראשונים, כמו שיש לך איסור לצער מילולית את חבר שלך, את המכר שלך, את אשתך, את הילדים, יש איסור אדם שמחמיץ פנים לחברו ולא מאיר לו פנים, עובר על איסור לא תונו איש את עמיתו. רבותיי, לא אמרת לו כלום, לא הוצאת מילה, שום דבר. אדוני, אתה הולך עם פרצוף תשעה באב, ברחוב, בבית הכנסת, נכנס לבית, אתה מצייר בזה את כל בני הבית, את כל האנשים, אתה עברת על איסור לא תונו איש את עמיתו. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה שאנחנו קוראים בפרשה. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. גדול המלבין שיניים, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקה וחלב. משקה וחלב הבאת לו לגוף, זה עושה לו טוב בחורף, בקור הירושלמי. הוא שותה חלב חם, תענוג. אבל תדע לך, התענוג הזה נגמר. אתה מחייך לשני, אתה נותן מילה טובה לזולת. אתה מאיר פנים, אתה עושה לו טוב בנשמה, לא לחצי שעה, לא לשעה, לפעמים לשנים, לשנים. הבן אדם זוכר מה אמרת לו, את הפרגון שקיבלת, ביותך ילד, כולנו היינו ילדים, להיזכר בזה. אני מדבר על עצמי, אני לא אשכח עד כיתה ה', ו', כל המבחנים שלי היו אולי 50%. היה כואב, אבל בסדר, לא היה אכפת לי. אני לא אשכח אחד המלמדים על הער חמור, שמעתי שהוא נפטר. היה מבחן אחד שהוא הגל, הגעתי לסתם 90, והוא כתב לי שם מילים שאני לא שוכח אותם עד היום. תלמיד בעל רצון כברזל, תמשיך את זה, ועשה וים בגודל של כל העמוד. אני לא אשכח, והנה אתם רואים, עברו 35 שנים ואני לא שוכח את זה. לא שוכח. מה פשט? רבותיי, הערת פנים, הערת פנים, מילה טובה לזולת, אתה לחכלילי עיניים מיין, טוב להלבין שיניים לחברו. מה השיעור? אתם יודעים מה השיעור? אתם יודעים, יש לנו, אם אדם שותה רביעית, יש רביעית, מברך נפשות, אדם אוכל כזית, מברך על המחיה. מה השיעור של לחייך לשני? לחייך לזולת. למה? יש שיעור. מה השיעור? ולבן שיניים מחלב. עד שרואים את השיניים שלך. רבותיי, גדול המפייס את העני יותר מנותן צדקה. מה אני עושה? פייסתי אותו. מה נתת לו? הוא בא לאסוף כסף. לא נתתי לו כלום. תפסתי לו את היד, אמרתי לו, בעזרת השם, השם ישפיע עליך, תהיה חזק, אל תדאג, גלגל הסתובב עליך, אל תדאג. נתת לו מילים לנפש. המפייס את העני ליותר מזה שנתן לו, כי הארת לו פנים, נתת לו מילה טובה. רבותיי, אחד מהדברים הקשים בדור שלנו, ולעניות דעתי זה עזרה ראשונה, הנושא של הארת פנים. אנשים מסתובבים עם בעיות, אנשים מסתובבים עם חבילות, אתה לא יכול לדעת הארת פנים שלך, המילה הטובה שלך, מה עושה לו. אומר המאירי באבות, לקבל בסבר פנים יפות, הוא כותב, אף על פי שאינך יכול להראות פנים יפות בכל, בכל זאת, תעשה שהשני יחשוב, שהוא יחשוב שאתה בסבר, שהוא סובר שאתה בפנים יפות. אדם איפה? אין לו מצב רוח עכשיו, הוא קם על רגל שמאל, בלי אנרגיות חיוביות, היום עזוב אותי, זה לא היום שלי. מה זה קשור? מה השם ההוא בבית הכנסת לראות אותך ככה עצוב? מה השם האשתך? מה השם עם הילדים? מה הוא בעבודה? זה אסור. תחייך, אבל קשה לי. אנחנו עוד מעט נראה, אם אתה רוצה לחייך למטה באמת, תתחיל עם הלחייך, להראות סבר פנים יפות. צריך להניג, אומר המאירי, את עצמו בתוך ביתו, שימו דגש על זה. עכשיו אל תתחיל לחייך ברחוב לכל האנשים. צריך להניג את עצמו בתוך הבית בדרך ישרה ומתוקנת, וממנו ילמדו בני ביתו איך לנהוג, וינהג עמם בנחת ובשמחה. אדם שהוא, תדעו לכם, אתה נכנס הביתה, אם אתה נכנס בפנים זועפות, בעצבים, וזה בסדר, יכול להיות שעבר עליך יום קשה, תדע לך שכל המשפחה אתה מכירים את זה. נכנסת בחיוך, נכנסת באווירה טובה, הארת פנים, גם אם באמת זה לא אמיתי, הכל כולם אחרת. תבדקו את זה. אנחנו מתפללים ברכנו, אבינו כולנו יחד באור פניך. תברך אותנו בהארת פנים. אנחנו אומרים כל יום בתפילה שלוש פעמים ביום, שים שלום טובה וברכה, ואז אנחנו אומרים ברכנו אבינו כולנו באור פניך, וממשיכים ומבקשים כי באור פניך. מה זה אור פנים? הארת פנים. ריבונו של עולם, תאיר לנו פנים. כותב רבי נתן מברסלב עליו השלום, השבוע היה היורצייט שלו, הוא אומר, אתה תאיר פנים למטה, יאירו לך פנים למעלה. אבל קשה לי. נכון, תעבוד על זה, תאיר פנים לזולת. אבל אני בתענית שובבים, חזק וברוך. אל תתענה, תאיר פנים לאשתך, לילדים, לאנשים, זה באמת יאירו לך פנים למעלה. בברכת כהנים יאיר השם פניו אליך, יישא השם פניו. מה זה הפנים? מה זה יישא פניך? יאיר השם פניו. מבקשים כל הזמן בתפילה הארת פנים. אדם שיש לו הארת פנים, יש לו דרך סלולה, אבל זה תלוי בנו. כן. נכון, נכון. אדם שלא מאיר פנים, ובגלל זה כולם רואים אותו עם פנים, תשעה באב, ברור. כותב הרב וולבה, ברשותך, כותב הרב וולבה, יש לו קונטרס השמחה. תלמיד חכם שאין לו פנים שמחות ומחלל שם שמיים. למה? כי הוא מראה מה זה, אדם שלומד תורה הוא עם פנים תשעה באב, לא. רבותיי, אהר פניך ונבשע. אתה רוצה ישועה? תאיר פנים. אהר פניך ונבשע. בשנות ה-70, אולי סיפרתי את זה פעם, גוי השאיר מכתב פרידה לפני שהוא קפץ מגשר הזהב בסן פרנסיסקו. זה גשר שמי שהיה רוצה להתאבד היה הולך לשם. הוא כותב ככה, אני אקריא לכם את המכתב שלו. במידה, הוא השאיר מכתב בבית, במידה ובזמן ההליכה ברגל, בסוגריים כשעתיים, עד הגשר, מישהו יחייך אליי, אני שב על עקבותיי וחוזר לבית, אבל אף אחד לא חייך אליו. אף אחד, כל אחד עסוק בשלו, עזוב אותי, לא מכיר, לא שומע, לא יודע. זה לא דרך של עם ישראל. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, בואו נעבוד אנחנו, אני עצמי מדבר על עצמי, לעבוד על זה, תאיר פנים. אני מכיר יהודי בבוקר, לפני התפילה, תמיד פנים זורחות, כיף לראות אותו. כיף לראות אותו. ויש כאלה, אתה אומר לו בוקר טוב, אפילו שלום, הוא לא אומר כלום. בקושי הוא מזיז את הראש סנטים, בקושי סנטים אחד. למה? מה קשה לך? זה לא מבין, זה לא עולה כסף. רבותיי, הגמרא אומרת בשלושה דברים, אדם ניכר בכיסו, בכעסו, נכון? ואמר בכוסו, ואמר אלא אף בשוחקו. מה זה בשוחקו? בחיוך פנים, אדם ניכר. שלמה המלך אומר בקהלת, אדם שהוא חכם מאיר פנים. הסבא מסלבודקה, נעמד לפני התקיעות שכולם, ראש השנה בסילודין. אמר להם במי יזכה האדם ביום הדין. הערת פנים תכריע לו את הכף. תאיר פנים, עכשיו לפני התקיעות, תקבל עליך, תאיר פנים לשנים, זה מה שהכריע את הכף. אתם יודעים, במסעדות, יצא לי לראות את זה, יש, אנחנו נכנסים, הרי אנחנו לא נעמדים מבחוץ, אם רוצים לבדוק את האוכל, צריך להיכנס למטבח. אתה נכנס למטבח, והדלת שיוצאים משם על הדלפק, יש את הדלפק שבאים להזמין, אתם יודעים מה כתוב להם על הדלת? מבפנים, מבפנים, מה כתוב להם? אל תשכח לחייך ללקוח, סמייל. עוד הפעם, אל תשכח לחייך ללקוח, יעני, ועכשיו תצא אליהם. כמה מוסר, כמה שלט כזה צריך להיות בכניסה לבית שלנו. תחייך. אבל אני עכשיו עבר עליי, תחייך לעצמך ותיכנס הביתה. זאת ההנחיה, דרך אגב, לדיילים במטוס, לחייך. אלה שעולים למטוס, שלום, מה, שלום, מה, את מחייך, מה אתה מחייך? מה עבר עליך? מה עבר עלייך? שום דבר, זה העבודה, לחייך, להראות פנים שמחות. רבותיי, חיוך לא לכסף, אבל שווה זהב, כפשוטו. יש לי ראיה לזה מפורשת, שנייה אחת, ראיה מפורשת. יוסף יוצא מבית הסוהר, אין לו סיכוי לצאת משם, אין לו עורך דין, ושם שמים בבית סוהר בלי הגבלה. בזכות ארבע תיבות, ארבע תיבות. מדוע פניכם רעים היום? זהו. מגיע יוסף ואומר להם, חברים, תנו חיוך. זה הוציא אותו, זה גרם. למה התורה מספרת לנו את זה סתם? כדי שאנחנו נלמד. מי לא היה רוצה לזכות בחתן כמו משה רבנו? יתרו, איך זוכה בו? באים הבנות, אומרות לו, אבא, מה מיהרתם לבוא היום? איש מצרי הצילנו וגם דלו דלה לנו. מה אומר להם יתרו? והיום, קראן לו ויוכל לכם. תבואו, תאירו לו פנים, תגיד לו תודה, נפתח לו שולחן. זכה במשה רבנו, זכה בחתן. השבוע במוצאי שבת הייתי בהרצאה בראש העין, ו... היה לי דיבור, לפני שאני מגיע הרצאה ישיבה גדולה, רציתי לברר את הכשרות, אז דיברתי עם מזכיר המועצה הדתית שם. מפה לשם התגלגלה השיחה, הוא אומר לי, תקשיב, הוא דיבר על עצמו קצת, עשה מהפך באישור, בכשרות, הכל טוב ויפה. ואז הוא אומר גם בנושא של המקוואות טהרה. הוא אומר, קיבלתי את התפקיד, שסתם דוגמה, 2,000 נשים טובלות בשנה, והנה עכשיו סוף שנה, שנה לועזית, 2022, 4,000 נשים טובלות בראש העין. אמרתי לו, נו, ותגלה לנו מה סוד ההצלחה, אולי נכניס את זה גם אצלנו ברבנות. הוא אומר, אני עומד על כך, לא תיכנס בלנית, וגם אם היא נכנסה היא תצא החוצה, בלנית שלא יודעת שמגיעה אליה אישה לטבול, לתת לה חיבוק ולחייך אליה. אחת שהיא עושה את העבודה כאילו מאולץ ולא אמיתי, אני לא רוצה לראות אצלנו. רבותיי, הוא הכפיל את כמות הטובלות, זה לא יאומן. אצלנו ברוך השם גם יש את זה במבשרת. רואים נשים עם מכנסיים חילוניות, מגיעות לטבול במקווה טהרה. למה? היא מקבלת אותם, איזה צדיקה, איזה בת של מלך, איזה מילים, איזה... זה עושה להם טוב. תארו לכם, ודרך אגב, גם בבית הכנסת, היה לנו אחד הגבאים, הוא עזב, עבר דירה, אבל אני אומר לכם, שהיה רואה מישהו חילוני שמגיע כי יש לו השכרה, כי יש לו בר מצווה, יש משהו, מגיע לבית הכנסת בקיצור חדש. שלום, מחבק אותו. בוא תישב, נותן לו הרגשה טובה. אתם יודעים כמה נקלטו מזה ויושבים בבית הכנסת היום? חיבוק, מילה טובה, לא יותר. למה אנחנו הולכים רחוק? אצלי במבשרת יש מתחם עסקים אחד גדול, ויש לנו שם כמה משגיחים, ואני מקבל פידבק אם יש משגיח מקצועי, ויש משגיח פחות מקצועי, וכולם מפרגנים, הבעלי עסקים מפרגנים לי על המשגיח הלא מקצועי. מה קורה פה? התחלתי לברר. שאלתי אחד מהבעלי עסקים, תגיד לי, מה אתה מפרגן עליו? מה הוא טוב? הוא אומר לי, הרב, הוא מגיע בבוקר. בוקר טוב, מה שלומכם? איך הכל, איך עבר, עכשיו הוא יודע קצת, אז הוא שואל מה עם ההוא, מה עם ההוא שלא הרגיש טוב, מה עם זה, מתעניין, נכנס לעבודה. ההוא מקצועי, אבל ישר למקצועיות, ישר לעבודה, ישר למלאכה. חסר לו במאור פנים. וזה היום אנשים צריכים, אדם עם מאור פנים, אדם עם חיוך, אדם עם מילה טובה, כן, כן, כמה זה חשוב. פעם קיבלנו מכתב מבעלון שלנו פנינן חמן מבעל המעשה, הוא מספר שהוא היה ילד למשפחה לא דתיה בקושי דתיים, ושמחת תורה גם החילונים רוצים לשמחת תורה, בפרט מי שטיפה דתי, הוא אמר לאמא שלו, אמא אני רוצה לבני ברק, לא פחות ולא יותר. אמר לו, בסדר, אני אקח אותך לבני ברק. נוסעים עם הרכב, מחנים בגבול רמת גן, הולכים בבני ברק. הוא שואל איפה יש פה שמחת תורה, הקפות. הראו לו, לא פחות ולא יותר, את הבית מדרש של ויז'ניץ. ויז'ניץ. אז היה אדמו"ר בעל ישועות משה. בערב הם הגיעו, בסדר, גם חזרו עם הרכב, אבל כשהם היו שם, הוא נעמד עם חולצה צבעונית, הכל צבעוני, אבל אמא שלו עלתה למעלה בעזרת נשים, והיא רואה שניגש אליו איזה חסיד, מדבר איתו ושואל אותו מי אתה ומאיפה אתה, ומביא לו פקלה, אתם יודעים מה זה פקלה? שקית ממתקים שכל הילדים קיבלו. בבוקר הם חזרו הביתה. בבוקר הוא אומר לאמא שלו, אמא אני הולך עוד הפעם, אנחנו הולכים היום, בבקשה, בבקשה. לאן? לויז'ניץ. לאיפה שהיינו אתמול, שם אני רוצה. היא אומרת לו, תקשיב, זה חסידים. זה, בוא ניקח אותך לספרדי, אמא שמה. הוא אומר, יש את התי של הרבה. אחר כך, והוא נראה ילד שונה מכולם. ניגש אליו חסיד. ולחץ לו יד, וזכר אותו. ועוד הפעם, ואחר כך הרימו את הילדים, האבות מרימים את הילדים, אותו חסיד הרים את הילד ורץ ו... האמא ראתה את זה מהעזרת נשים, התחילה להוריד דמעות. היא אומרת, את זה לא הייתי רואה במקום אחר, ובוודאי לא בבית הספר איפה שהוא לומד בתל אביב. היא רשמה אותו לבית ספר דתי, הוא שלח את המכתב, הוא כותב, היום אני לומד בישיבה של בעלי תשובה. תראו מה עושה מאור פנים, מה עושה התייחסות, לא יותר מזה. יש ספר מלחמה וילדים, ספר שכתבה אותו פסיכולוגית, פסיכולוגית ילדים נודעת, תקשיב. היא הייתה על יתומים, אחד המוסדות באנגליה שקיבל אחרי מלחמת העולם השנייה הרבה יתומים. הרבה יתומים הגיעו לשם, והיא פסיכולוגית, היא הייתה שם, היא ראתה שלא חסר להם מקום לישון, לאכול, אבל הילדים לא התפתחו, לא גופנית, שימו לב, ולא חינוכית. היא כותבת בספר, לאחר הבדיקה, היא ראתה שחסר לילדים חום, אהבה, לא חסר להם ביגוד, לא חסר להם אוכל, חסר להם דבר אחד, חום ואהבה כדי להתפתח. תראו כמה זה חשוב, ילדים מסכנים יתומים שאיבדו את כל מה שיש להם. ברוך הבא כבוד הרב. אני רוצה לסיים, הרב הגיע, אני רוצה לסיים במאמרו של הרב עלי שור, הרב וולבה. כי כל בני אדם מחכים זה לזה, שימו לב, כל אחד רוצה שחברו יאיר לו פנים, התלמיד מצפה להערה בפני רבו, וגם הרב מצפה להערה בפני תלמידו. וממשיך הרב וכותב כמה הבעל, הוא מתאר כמה הבעל מצפה לאשתו שתקדם את פניו במאור פנים בשובו ממלאכתו, יומו עייף ויגע. והוא כותב גם האישה כמה מצפה מבעלה. אז רבותיי, כולנו מצפים, בואו נתחזק בדבר הזה. חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, נאיר פנים אחד לשני, והקדוש ברוך הוא יאיר לנו פנים, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון.